מה הסיפור הזה של בני חת? אז להזכיר, בתוך שבעת העממים של הכנענים, החיטים הם הגרועים ביותר. איך אנחנו יודעים? קודם כל צריך לדעת שהחיטים זה ההורים של עשיו, של עמלק. לא של עשיו, של עמלק. כתוב שעשיו נושא שתי נשים בנות חת. את יהודית בת בארי החיטי ואת בסמת בת אלון החיטי. הנשים הללו, אנחנו נקרא בהמשך, גורמות מורת רוח ליצחק ולרבקה, עד שרבקה אומרת, קצתי בחיי מבני בנות חת. אם לוקח יעקב אישה מבנות חת, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? זה מילים מאוד חריפות שאומרת רבקה, כי פשוט בנות חת כנראה שהן מגזימות. למה מגזימות? כתוב שכל מעשיהם היו להכעיס ולעצבון. טיפוסים כאלה שכל מה שיש להם בחיים זה לעשות, זה לחפש איך להרגיז, איך פשוט אנשים שנהנים מלהרגיז ולהכעיס. זה פשוט קשה לנו לתפוס את זה, קשה לנו לתפוס את התחושה הזאת. ממש ההפך מבית אברהם, שכל עניינו זה להעניק ולתת ולגרום שמחה ולגרום טוב. אלה כל מעשיהם זה להכעיס ולהעציב, ואנחנו לצערנו יודעים, ראינו מה, איך הגרמנים היו נהנים, חוץ ממה שהם עשו את השואה הנוראה, איך הם נהנו, איך הם צחקו, איך הם נהנו להתעלל ביהודים. ממש, כל מעשיהם להכעיס ולהעציב. שורש הקלקול הזה הוא מגיע מבנות חת, ולכן רבקה אומרת את הביטויים הכל כך חריפים האלה. וכתוב, להזכיר את הסיפור הזה, כתוב שסב לוקח את נשיו מבנות כנען, את עדה בת אלון החיטי, ותמנע את הפילגש לאליפז בן עשיו, ותלת לאליפז את עמלק, אלה בני עדה אשת עשיו שהם היו חיטיים. זאת אומרת, זה השורש של המקור, של כל הקלקול הזה. ואברהם מחלץ מהקליפה הגדולה הזאת את מערת המכפלה, את המקום הקדוש הזה. כי תמיד זה ככה, לפי גודל הקדושה של המקום, כך גודל הקליפה שנאחזת בו. והקליפה שנאחזה במערת המכפלה, וגם היום, מנסה להיאחז בו, היא הקליפה הקשה ביותר. היא הקליפה הכי קשה שיש, הקליפה שהיא השורש של עמלק. ואנחנו כמובן צריכים את האור הגדול של אברהם אבינו שיעזור לחלץ את הקדושה הגדולה מהקליפה הגדולה. אנחנו בשיעור הקרוב נעסוק בחובת נישואים שיש לאדם להתחתן אפילו אם הוא מבוגר. זאת אומרת, החובה שהאדם שיהיה עם אישה, שיביא בנים, שילד ילדים, כיוון שלא תוהו בראה אלא שבט יצרה. ואני רוצה להיכנס לאיזשהו פרשה שאנחנו קוראים אותה, גם את החובה של ששולח אברהם את אליעזר לקחת אישה לבנו ליצחק, וגם מה שכתוב בסוף הפרשה, שאברהם לוקח אישה ושמה כתורה. מי זאת האישה ושמה כתורה? כתוב רש"י, זו הגר, ונקראת כתורה על שם שנעים מעשיה כקטורת, ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם. אני חייב לומר לכם שכל פעם שהייתי מגיע לפרשה הזאת, קצת הייתי מרגיש חוסר נעימות. ברור שאברהם יודע מה שהוא עושה, אבל הגר, זאת שהציקה לשרה, מה אברהם לוקח את הגר? קשה קצת, נכון? אבל אם נתבונן קצת בפרשה, נראה שיש פה עומק מדהים, עומק גדול. בפשט, אסור לאדם לעמוד בלא אישה. אז אברהם אומר, הגר אני מכיר אותה, נעים מעשיה כקטורת, אבל בוא רגע נכנס את המילה קטורת. קטורת זה, זה הכלי שבאמצעו מחפרים על חטאים גדולים, נכון? היא עצרה את המגפה במחלוקת קורח ועדתו, היא מחפרת ביום הכיפורים על חטאים של עם ישראל. הגמרא אומרת, מפני מה מנע הקדוש ברוך הוא את החלבנה עם סמני הקטורת, הרי ריחה רע, אלא שהחיבור שיש לחלבנה עם שאר עשרת הסממנים האחרים, הוא יוצר קטורת שריחה הולך מסוף העולם ועד סופו, והריח שלה עוצר את מלאך המוות ועוצר את המגפות ומחפר על החטאים. כן, יש משהו למקום הזה. אבל אם אנחנו רוצים להבין יותר לעומק, יש משהו ממש מופלא, ממש מופלא. אם אדם יפתח את פרק סמך בישעיהו, שם בנבואת ישעיהו כתוב שלעתיד לבוא, נהרו אליו כל הגויים, כי יהפך עלייך המון ים, חיל גויים יבואו לך. מי אלה הראשונים שיבואו ויכירו במעלת עם ישראל, במעלת צאצאים של אברהם שנאמר עליו אב המון גויים? אז כתוב, שפעת גמלים תחסך, תזכרו את המילים האלה, שפעת גמלים, תכף נדבר על זה, בכרי מדיין ואיפה, כולם משווה יבואו, זהב ולבונה יישאו, ותעילות השם יספרו, יבשרו. יש פה שלושה עמים, נכון? מדיין, איפה ושווה. שלושה עמים שמוזכרים פה. מאוד שימו לב עכשיו לצאצאים של קטורה. ברשימה שיש שם כתוב, ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין, הנה אחד, ואת ישבק ואת שוח, ויוקשן ילד את שווה, הנה השני, ואת דדן, ובני דדן היו אשורים ולטושים ולאומים, ובני מדיין איפה, הנה זה השלישי, אמרנו שבכרי מדיין ואיפה, כולם משווה יבואו, נכון? אז יש לנו פה רשימה של בני קטורה, הצאצאים שלה, שלושה מהעמים שמוזכרים שיבואו ראשונה לעם ישראל, יגידו, אנחנו מכירים שכאן זה המקום שממנו החיים והשפע והברכה והאמת והערכים הנכונים והצדק והיושר והאמונה. מי אלה הראשונים? אלה בני קטורה. אז כנראה שאחת הסיבות, אולי הסיבה המרכזית, שבגללה אברהם לוקח דווקא את אגר, כי היא כמו קטורת, שהיא בהצטרפות שלה אל הקדושה, כמו החלבנה, כשהיא מצטרפת אל הקדושה, היא מצליחה לייצר בושם, ריח, שמתהר, שמזכך את העולם כולו. זה אולי הסיבה שנרמזה דווקא בשם קטורת, והבנים שלה, כמו שאנחנו רואים, בנבואה של ישעיהו, הם אלה שעתידים להיות הראשונים שיבואו ויכירו במעלתו של עם ישראל. מי השניים? אז בהמשך ממש כמה פסוקים אחר כך כתוב שאברהם נפטר לבית עולמו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו אל מערת המכפלה, אל שדה עפרון בן צוחר החיתי אשר על פני ממרא. ורש"י מפרש בשם המדרש, בגמרא מביאה את זה בבטרה, מכאן שעשה ישמעאל תשובה, והוליך את יצחק לפניו, והיא שיבה טובה שנאמר באברהם. זה דבר מעניין. כתוב אצל אברהם אבינו בברית בין הבתרים, אתה תקבר, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. אז כולם שואלים, אביו עובד עבודה זרה, והוא מבשרו שיבוא אליו, אלא ללמדך שעשה דרך תשובה. ובהמשך כתוב, תקבר בשיבה טובה, בשרו שיעשה ישמעאל תשובה בימיו. אז הדבר מעניין, המילה, הפעם הראשונה שכתוב המילה שלום בתורה כולה זה כאן, וזה הפסוק מספר 376 בתורה, וזה בדיוק הגימטריה שלום, ויש בדיוק 376 פעמים בתורה, בתנ"ך כולו, את המילה שלום. מה שחשוב לעינינו פה עכשיו, שמהו השלום פה שמדובר לאברהם, שלום עם אבא שלו, תרח שהיה עבוד עבודה זרה, ושלום עם הבן שלו, ישמעאל, שהיה פרא אדם. ובסוף הוא חזר ועשה תשובה, והבין שיצחק לפניו, ולא טען שאני לפני יצחק, שזה מה שקורה היום, שהיום בני ישמעאל טוענים, אנחנו בני אברהם, ומגיע לנו מערת המכפלה. אנחנו בני אברהם, מגיע לנו קודש הקודשים. כן? דבר מאוד מעניין, אחרי שאנחנו קוראים בישעיהו את סדר העמים שבאים ומכירים במקום המקדש, בעם ישראל, בתפקיד של עם ישראל, באב המון גויים, אז כתוב, אמרנו, אחרי שמגיעים מדיין ואיפה ושווה, אז כתוב שמגיעים בני ישמעאל, כך כתוב, כל צון כדר יקבצו לך, אלה נוויות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר. מי אלה כדר ונוויות? זה פסוק, כתוב בראשית, ואלה שמות בני ישמעאל, בשמותם לתולדתם, בכור ישמעאל נוויות וכדר, ועד באל ומבסם. אז עד באל ומבסם כנראה לא התעוררו, כמו שראינו שגם לא כל בני כתורה התעוררו, אבל מתוך בני כתורה שלושה התעוררו, מתוך בני ישמעאל שניים התעוררו, הם אלה שבאים אחרי שלושות בני כתורה. וכאן לכן אנחנו מבינים למה אברהם משקיע בכתורה, משקיע בישמעאל, מכיוון שהם אלה שיהיו הראשונים שיבואו ויכירו במדרגתם, מתם של ישראל, אנחנו מחכים שזה יקרה. כתוב המבית, כאן בצוות, של זה אברהם מתפלל, שכתוב, לו ישמעאל יחיה לפניך, מה זה לפניך? כמו יתהלך לפניי ויהיה תמים, זאת אומרת, הכוונה ביראתך, פלח קדמי, שזה אברהם מתפלל שישמעאל יחזור בתשובה, ולכן, אנחנו מוצאים שיש חכמים בגמרא שקוראים להם רבי ישמעאל. למה רבי ישמעאל? הרי לא קוראים בשמם של רשעים. זאת הסיבה. הסיבה היא מפני שבאמת ישמעאל בסופו של דבר עשה תשובה. הזכרנו מקודם את הפסוק שכתוב שפעת גמלים תחסך. למה שפעת גמלים? אז באמת כשמגיעה מלכת שבא, כתוב שהיא מגיעה עם גמלים. ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד, גמלים נושאים סמים וזהב רב מאוד, ואבן יקרה, ותבוא לשלמה ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. זאת אומרת, היא כבר מתחילה את מה שעתיד להיות באחרית הימים, היא כבר מתחילה בימי שלמה המלך, והיא זאת שמובילה את אלה שמכירים בגדלות המקדש, בגדלות עם ישראל, בחוכמה שלו, מבינה את זה. אבל היא מגיעה עם גמלים. יש דבר מאוד מעניין בפרשה, ממש מעניין. אם תספרו, בכל הפרשה של אליעזר, שהוא הולך להביא את רבקה, המילים גמלים מוזכרים שם 18 פעמים. אין דבר כזה, בכל התנ"ך כולו, אין, חיפשתי, לא קיים. אין פרשה שמוזכרים בה גמלים כל כך הרבה פעמים, ממש דבר מעניין, למה זה? כי אליעזר רוצה לסנבר את העיניים של לבן, את העיניים של לבן ובתואל, והוא לוקח את הדבר שהכי מדבר עליהם, גמלים. כמו שתגיד, מכוניות יוקרה. בימיהם זה היה הדבר הכי, לקח את הגמלים הכי טובים מגמלי אדונה, ואת הטובים ביותר, כן? לוקח 10 גמלים מגמלי אדונה, ולא צריך כל כך הרבה גמלים, בשביל לנסוע ללכת מבית אברהם ללבן, מספיק גמל אחד או שניים או שלוש, 10 גמלים זה בשביל להרשים. וכל טוב אדונה בידו, לקח אבנים טובות ומרגליות, והוא מגיע ויברך את הגמלים מחוץ לערל בער המים, לעצת השואבות, כדי שכולם יראו, כולם רואים, וואו, איזה גמלים, איזה יופי. כולם מתפעלים, והנה, המלכודת מונחת, ולרבקה אח ושמו לבן, הוא שומע שמספרים שהגיעו את הגמלים הכי יפים, הכי מפורס, הכי טובים שיש, הרולס רויס של הגמלים. והרולס לבן אל העין, החוצה אל, אל האיש, החוצה אל העין, הוא רואה את הנזם, את, את, את הצמידים, הוא מתלהב מהזהב, מתלהב מהגמלים, כמו, ברוך השם, למה אתה עמוד בחוץ? אומר לו, לעזר, כן, כן, אני בא, אין בעיה. כן? ממש כמו הגמלים של מלכת שבא, שהם מבינים, זאת אומרת, לא הגמלים מבינים, זאת אומרת, באמצעות הגמלים, אנחנו רואים את ההבנה של אומות העולם בגדלות עם ישראל. ברור שכאן לבן, מה שקונה אותו ושווה אותו, זה החיצוניות. אבל בסופו של דבר, הם מברכים אותה. אחותנו, את תהי לאלפי רבבה, וירש זרח את שער אויביו. זאת אומרת, הם מבינים שמתקיים בבת שלהם, ברבקה, את אותם ברכות שהקדוש ברוך הוא ברך את אברהם. הם יודעים שאברהם הוא נשיא אלוקים. הם יודעים שהברכה נמצאת שם. הם רוצים שהברכה תהיה דרכה. והם, באמצעות הגמלים, הם נלכדים. כן, גם לעתיד לבוא, בית המקדש לא יהיה אוהל כמו שהיה בימי דוד, ולא יהיה כמו שהיה במדבר 40 שנה, יהיה בית מפואר, בית תפארתי אפאר, כמו שקראנו מקודם, כי יש דברים שמדברים על אומות העולם שהם חיצוניים, באמצעותם הם מגיעים לנקודה הפנימית הקדושה. זה מאוד מעניין לראות שהמקומות האחרים שבהם מוזכר גמלים בתורה, זה בסיפור של יעקב, שהוא הולך ומביא את רחל ולאה, שם זה מוזכר לפחות 5 פעמים. וגם, מי שמסתכל בתנך, רוב הפעמים שמוזכרים גמלים זה ביחס לעמלק. זה מאוד מעניין. זה גם כתוב, לך והקט את העמלק, כתוב אצל שאול. כתוב שם, אל תחמול משור ועד שה, וגמל ועד חמור. גם כאשר הם באים יחד עם מדיינים להשחית את יבול הארץ, אז כתוב, כי הם ומקניהם יעלו ועוליהם יבואו כדי הרבה לרוב, להם ולגמליהם אין מספר, ויבואו בארץ ישחתה. זה המקומות שהתורה מזכירה את המילה גמלים, וגם כשהם שובים את המחנה דוד, כתוב ש400 איש נער אשר רחבו על הגמלים וינוסו. המספר 400 הוא מאוד מתאים למה שאנחנו מכירים על עשיו, 400 איש עמו. והגמלים, אנחנו יודעים שזה הכלי רכב של כך כתוב בזוהר. הזוהר שקוראים אותו במוצאי כיפור, שזה, הוא כותב שם, זה כמו הנחש, ולעתיד לבוא. כן? זה הנחש שמתהפך למטה. זה מלכת שבא שבאה על גמלים לרוב, ומביאה את ה... זה מה שאומר הנביא, שפעת גמלים תחסך. אותם שפעת גמלים שהייתה שפע של גמלים, שזה ביטא את המלכים שפושטים יחד עם המדיינים על עם ישראל, אותם מדיינים, אותם שווה, אותם מדיין, אותו בני כתורה, אותם בני ישמעאל שפעם היו נגדנו, הם עתידים להתהפך לטובה, יהי רצון במהרה בימינו אמן. אנחנו נדבר היום על גיל הנישואים, על החובה להתחתן. זה באמת אחת ההלכות החשובות שיש, מכיוון שהגמרא אומרת, לא תאו ברא, שבת יצרה. זאת אומרת, זה מצווה רבה, זה מצווה חשובה. עד כדי כך ש... זאת המצווה למעשה הראשונה בתורה. פרו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה, ומעלתה מאוד גדולה. כתוב שאדם צריך לעשות כל מה שביכולתו בשביל להתחתן. וננסה כעת לדבר בכמה הלכות שקשורות לזה. כתוב מצווה על כל אדם שישא אישה כשהוא בן 18. בן 18 לחופה, זה כתוב בפרקי אבות, בן 18 לחופה. והמקדים לישא בן י"ג מצווה מן המובחר. למה בן י"ג? כיוון שבן 13 כבר חלות עליו המצוות, וכמו שבן 13 הוא חייב בתפילין, אז ככה הוא חייב בכל המצוות. אבל קודם י"ג לא יישא, דעה וכזנות, ובשום עניין לא יעבור מ-20 שנה בלא אישה. ומי שעבר עליו 20 שנה ואינו רוצה לישא, בדין כופים עליו לישא כדי לקיים מצוות פריה ורגיעה. ממש כך. זאת אומרת, הגיל המומלץ הוא בן 18. מי שמקדים ומגיל 13 תבוא עליו ברכה, מצווה מן המובחר. לפני כן לא, בכל מקרה לא יעבור את 20, ומגיע לגיל 20 ולא מתחתן, כופים עליו, בדין כופים עליו, כדי לישא, כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. למה? למה בדין כופים עליו? מכיוון שזה לא מצווה פרטית, זה מצווה כללית. אם אדם אין, אם אין פריה ורבייה, אז לא יהיה הדור הבא. לא, כמו שכתוב, כמו שאבותיי נטעו לי, כך אני ענתה לבניי. כמו שאתה חי מהאמן של הדורות הקודמים, גם אתה צריך לדעת שאתה לא קוראת את השרשרת, ואתה ממשיך את השפע לדורות הבאים. לא כמו שיש במקומות שונים בעולם, שאנשים לא מתחתנים, מרגישים פטור מלהתחתן, עוסקים בקידום הקריירה של עצמם, ולא דואגים לדור העתיד, שזה ממש טעות. זה נגד הכיוון של העולם. הקדוש ברוך הוא מצווה רבה. זה הקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, פרו ורבו, אומר לנוח, חוזר על זה כל כך הרבה פעמים, מדגיש את זה, חשיבות של זה. כי בצלם אלוקים עשה את האדם, ואתה את הדבר הכי צלם אלוקים, שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, אתה לא עושה אותו? כן. יש דעות שהכוונה בין 18 לחופה, הכוונה כשמתחילה שנת 18, דהיינו כבר בגיל 17. כך כותב הרמב״ם בהלכות אישות, ומתי איש נתחייב במצווה הזו? מבין 17. כן, תחילת גיל 18. יש חולקים בזה, יש בזה גרסאות שונות. בכל מקרה, אומר הבח, שלפי דעתו, כך כתוב גם בתז, מבין 18 שלמות ולא מתחילת 18. הרמז של בין 18 לחופה, אומר את זה הברטנורא, מביא את זה בשם רשי, ש19 פעמים כתוב בפרשה אדם, עד שהוא מתחתן, עד שויבן השם אלוקים את הצלע, מכיוון שאחד צריך לגופו, אז 18 בא לרמוז, זה רמז כמובן, רמז בלבד, שבין 18 לחופה. כי באמת יש שאלה, למה לא חייב בין 13? אלא יש לזה הרבה סיבות. אנחנו אומרים שכל דבר שקשור לשיעורים, זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, מה הגודל של אמה, מה הגודל של מקווה, מה הגודל של אתרוג, וכן לזה הדרך. כל הגדלים, זה הלכה למשה מסיני. והגיל המתאים לנישואים, חכמנו, ברמז, למדו אותו מהרמזים שאמר רשי והברטנורא. אבל באמת, זה הגיל שבו אדם כבר ראוי להקים בית, לשאת בעול, לפרנס, ללמוד וכו'. יש אמרו שהסיבה שבין 18 לחופה, מכיוון שאדם לפני שהוא מתחתן צריך ללמוד תורה. מכיוון שבין 15 מתחילים ללמוד תלמוד, אז נתנו לו 3 שנים ללמוד, ואז אמרו לו, יש לך כבר, ברור שכל החיים הוא צריך ללמוד, אבל יש לך את הבסיס, למדת, אתה יודע כבר איך בית צריך להתנהל, אתה כבר, יש לך את הכלים, אז אתה יכול להתחתן בין 18, זה כאילו הזמן האופטימלי לחופה. ובכל מקרה כתוב, לא, אומר השולחן ערוך, בשום עניין לא יעבור מ-20 שנה בלא אישה. למה כתוב? כי הגמרא אומרת בקידושין, כולם מכירים, אמר רבא וכן תנא דבר רבי ישמעאל, עד 20 שנה יושב הקדוש ברוך הוא ומצפה לאדם מתי יישא אישה, כיוון שהגיע 20 ולא נשא, אומר טיפח עצמותיו. זה דבר נדיר שאנחנו מוצאים ביטוי כזה. זאת אומרת, אם אדם לא קיים מצווה ציצית, לא כתוב ביטוי כזה, אם אדם לא קיים מצוות אחרות, לא שמענו שהקדוש ברוך הוא מצפה לבן אדם, יושב ומצפה. הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה לאדם, מתי הוא יישא אישה? הסיבה היא, כי כמו שאמרנו, לשותפות של הקדוש ברוך הוא עם האדם. כן, שלוש שותפים באדם, הקדוש ברוך הוא אבי ואמו, והשותפות הזאת מתבצעת בדרגה שאדם מתחתן. אז לכן אנחנו תמיד מזכירים בחתונה, בשבע ברכות של חתונה, מזכירים גם את יוצר האדם, את יצירת האדם הראשון, וגם את העובדה שהחתונה היא זאת שמביאה את עם ישראל לגאולה. כל המשמח חתן וכלה, כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, אנחנו מברכים, עוד ישמע בהרי יהודה, בחוצות ירושלים, כל ששון וכל שמחה וכו', מכיוון שהחתונה היא זאת ש... מקדמת את עם ישראל לגאולה. לכן הקדוש ברוך הוא יושב ומצפה, כמו שהוא מצפה לגאולה, הוא מצפה לחתונות שהם אלה שיביאו את הגאולה. לכן כתוב שלא יתאחר אדם מגיל 20. יש בספרים כתוב שלמה גיל 20, מכיוון שאין בדין של מעלה מאנשים אדם, אלא כשהוא מגיע לגיל 20. מאיפה המקור הזה שאומר השולחן ערוך, המקדים לישא בן 13 מצווה מן המובחר, זה ממה שכתוב בגמרא על הרב חיסדא. הרב חיסדא אומר, אי דעדיפנה מחבריי, דנסיבנה בשיצר. למה אני יותר טוב מחבריי, הכוונה יותר בקיא בגמרא, בלימוד וכו'. שהתחתנתי בגיל 16, ויהב נסיבנה בהרביסר, אם הייתם מתחתן בגיל 14, אבי אמינה לסטן גירה בעינך. הייתי אומר לסטן, חיצים בעיניך. הגמרא אומרת שלא אומרים לך ביטוי כזה, מכיוון שאדם לא יתגרה בסטרא אחרא, אם הוא מתגרה, אז מתגרים בו חזרה. ולמה פה רב חיסדא אומר שיומר את המשפט הזה? הוא אומר, אם... לא מפחד רב חיסדא שיתגרה בו, מכיוון שאומר, אני מרגיש מחוסן, אין לי שום עירורי עבירה. לא היה לי אף פעם, כמעט שתחתנתי בגיל 14, אז אף פעם לא נפלתי בירורי עבירה, ואילו חלילה אדם היה נופל בירורי עבירה, אז מקרין על כל החיים שלו. ככה, לא מקרין, כן? וכן כתוב בגמרא ביבמות, המסית בניו סמוך לפרקן, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהליך. מה זאת אומרת שלום? רש"י אומר, שלמה ביראת שמיים. ופקדת נביך ולא תחטא. זאת אומרת, מאוד חשוב שאדם יתחתן כשאין לו שום ערעורי עבירה לפני כן, שהראש שלו נקי. גם אם זה לא הצליח באופן הזה, אז כמה שפחות שאדם יהיה לו כישלונות לפני שהוא מתחתן. לכן חכמים מאוד, מאוד החשיבו את ההקדמה בחתונה. אני אומר את הדברים האלה מכיוון שבימינו יש מין תפיסה כזאת שאומרת לא התחתן מוקדם, לא טוב התחתן מוקדם, צריך קודם כל ללמוד, צריך קודם כל לעשות את התואר הראשון, לעשות את ללמוד מקצוע, את התואר השני, כל מיני הסברים מאוד יפים, מאוד חשובים, שהם אומרים, נכון, יש יצר הרע, ונכון אדם עלול ליפול ולחטוא, אבל יש דברים יותר חשובים מהחטא של הבן אדם, וזה המקצוע. ואנחנו יודעים שזה מביא תקלה גדולה מאוד. הדבר הזה שהעובדה שאנשים מתאחרים בחיי נישואים, זה מביא תקלה גדולה מאוד. הרבה פעמים אנשים בגלל זה נחלשים בכל המצוות, לא רק במצווה הזאת. הם לא רוצים להיות, לעשות שקר בנפשם, הם מרגישים שלא מצליחים להתגבר על יצרם. אומרים, אני נכשל, לפחות שאני לא אעשה הצגה, ואז אדם הוריד את הכיפה וכו', ולבש את מכנסיים. אבל מאיפה הכל מתחיל? הכל מתחיל מכך שאנחנו צריכים לדעת, יותר חשוב מתואר ראשון ותואר שני ותואר שלישי, זה שאנשים יגדלו בבית של תורה ובית של קדושה, בבית ש... ולא פוזלים הצידה, ולא מלא מחשבות שליליות. ולכן חכמנו אמרו, זאת הדרך, הדרך להתחתן מוקדם. אז כבר כתב ברכי יוסף, שאנחנו לא מתחתלים בגיל הזה, בגיל 13. בדורות אלו נחלשו התוואים ונשתנו הדורות, ולכן אין לישא אישה בן 13. כך כותב רביון החסיד בצוואותיו. אבל למה, אז אם ככה, למה שולחן ערוך כתב את זה? הוא אומר, דע לך, לכתחילה ככה היה ראוי להיות. היה ראוי להיות שאנשים התחתנו בגיל מוקדם. אפילו בגיל 13. נכון, הדור לא מתאים, אנחנו לא רגילים, לא בנויים לזה, בסדר? 18. אבל אל תגזים. 18, זהו, בין 18 לחופה. לא יתאחר מגיל 20. בסדר, לא יתאחר מגיל 20. אבל לא להגזים, לא לחכות עד גילים מבוגרים. אדם צריך להשתדל לעשות כל מאמץ לפני כן. וכתוב שהיה מנהג בירושלים, שמי שלא מתחתן עד גיל 20, אז עוזב את ירושלים עיר הקודש. אתה רוצה לגור בירושלים? תתחתן. לא התחתן עד גיל 20? תחפש עיר אחרת, לא בעיר הקודש בירושלים. יש מקרה אחד שבו כתוב שמותר לאדם להתאחר, זה כשאדם עסוק בתורה. כך כתוב בשולחן ערוך, מי הוא אם עוסק בתורה וטרוד בה? הוא מתיירא לישא אישה כדי שלא יטרח במזונו ויתפתל מן התורה, מותר להתאחר. אבל, מוסיף השולחן ערוך, הוא בלבד שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. זאת אומרת, אדם יכול להתאחר יותר מגיל 20 אם הוא עוסק בתורה. זאת אומרת, אם הוא יושב ועוסק בתורה וכו', אז מתירים לו. מתירים לו, ובלבד שלא יהיה יצרו מתגבר עליו. כך גם כתוב ברמב״ם, הרמב״ם מסביר מה הסברה. אומר הרמב״ם, למה שהעוסק במצווה פטור מן המצווה. וכל שכן בתלמוד תורה, מכיוון שהאדם הזה עוסק במצווה והוא טרוד בלימוד תורה, ואם הוא יצטרך לישא אישה, אז הוא יהיה טרוד במזונותיו, אז במקרה כזה אין היתר. יש מי שאומר שבימינו, שאדם יכול גם ללמוד תורה וגם לא להיות טרוד במזונותיו, אמנם בצמצום, הוא לא חי חיי רווחה. אז במקרה כזה אין לו שום היתר כן להימנע. כי בזמנם לא היו אנשים שמסייעים ללומדי תורה. אבל בזמנם שישנם אנשים שמסייעים ללומדי תורה, ומאפשרים להם ללמוד תורה, ולישא אישה, ולא, והתרדה במזונות לא מונעת ממנו ללמוד תורה, אז היתר הזה לא קיים. וגם בזה, כותב החפץ חיים, בספר המצוות הקצר, גם מי עוסק בתורה, כן? הוא מתיירא שלא ייבטל מחמת תרדת מזונות, מותר להתאחר, אומר החפץ חיים, ועל כל פנים, לא יותר מן 25 שנה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן. ובשוט משני הלכות, מביא תשובה שמישהו שאל אותו, אומר, למה לא הזכיר את מה שכתב השולחן ערוך, והוא שלא יצור מתגבר עליו? האם החפץ חיים התיר גם במקרה שיצרו מתגבר עליו, זאת אומרת, הוא לומד תורה, ויצרו מתגבר עליו, האם מותר לו להתאחר עד גיל 25? אומר המשנה הלכות, חס ושלום, אין דבר כזה. מה זה? זה דבר פשוט שאם יצרו מתגבר עליו, אין לו שום היתר. שום היתר. אפילו אם הוא לומד תורה, אם אדם לומד תורה ויצרו מתגבר עליו, אומר, אין שום היתר. זה ש... זה התורה אומרת, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אז זה שאתה לומד תורה לא פותר אותך ונותן לך היתר, חס ושלום. דעת הוא מי שעוסק בתורה, מותר לו להיות כל ימיו ירוע עבירה, כך כותב הדברי יציב, ודאי שלא. אין שום היתר, גם אם אדם, זאת אומרת, גם מה שיתירו למי שיושב ועוסק בתורה, זה רק באופן שאין לו ירוע עבירה. אבל אם יש לו ירוע עבירה, אין שום היתר. זאת אומרת, ההיתר הוא רק באופן כזה, וצריך לשים לב לדבר הזה. יבואו, אז אומר השולחן ערוך שבית דין כופים על זה. ואומר הרמה, ובזמן הזה נהגו שולל לקוף על זה. זאת אומרת, בית דין לא כופה. ואומר על זה השו"ת דברי הציב, למה? כי איך אפשר לכפות בן אדם? מה אני כופה אותך להתחתן? מה זה? אולי לא מצאתי, לא מצאתי את הבת זוג המתאימה לי. אומר דברי הציב, כשמוטל עליו מצוות פירה ורבייה, צריך לקיים את המצווה אף אם אינה ראויה לה כל כך. זאת אומרת, אומר לבן אדם, תשמע חביבי, לא, אין לך את האופציה לחפש בדיוק זאת שבאה משורש נשמתך, והיא בדיוק מתאימה לכל, לא חביבי. זה, היה לך את הזמן מגיל 18 עד גיל 20. בגיל 20 בדנים קופים עליך, זאת אומרת, אומר לך, חביבי, אין פה, תחפש את האישה הכי טובה בעולם, זה לא על זה מדובר, התבלבלת. אין לך את האופציה לחפש עד בלי די. במה שיש, תיקח את הטובה ביותר. זה הפירוש שמגיל 20 קופים את הבן אדם. זה הכוונה. מה פירוש קופים? אומרים לו, חביבי, זה שלא מצאת, זה לא בגלל שאין, זה בגלל שאתה משהו אצלך לא סגור. אז אנחנו מבחוץ נלחץ אותך ונגיד לך, חביבי, תסגור את העניין. תסגור, אי אפשר, זה לא בריא. זה לא רק שלא בריא, זה... הגמרא אומרת שחציה שבחה וחציה בת חורין קופים את רבה ומשחרר אותה כדי שתוכל להתחתן. אז מה זאת אומרת, הרי יש איסור שאומר לעולם בהם תעבודו, אז למה קופים את הרב שלה ומשחרר אותה? הרי קופים אותו לעשות איסור, התורה אומרת לעולם בהם תעבודו ואתה קופה אותו לשחרר אותה? אלא אומרת הגמרא, מכיוון שלא יכולה להתחתן, אז היא מפקירה את עצמה, והיא גורמת תקלה לרבים. כשהיא גורמת תקלה לרבים, אז חכמים אמרו, אתה לא יכול לגרום מציאות שתהיה תקלה לרבים. עצם המציאות של אישה שלא יכולה להתחתן, זאת תקלה לרבים, ולכן קופים את רבה ועושה את הבת חורים, כדי שתוכל להתחתן בצורה מסודרת. אז זה אומר שכאשר מסתובבים בתוכנו אנשים שהם לא נשואים, עצם המציאות שלהם זה תקלה לרבים, מכיוון ש... איך הגמרא אומרת? רווק שגר בעיר, אין מצב שהוא לא חוטא. המציאות שהוא חי בתוכה, זה מציאות שמזמינה חטאים, זה גורם חטאים, זה לא דבר... והדברים האלה צריכים להיות מול עינינו תמיד, אבל אני אומר את זה נגד מה שמקובל ומנסים לחנך ולומר... לאישה, לגבר, תתחתנו בגיל מבוגר יותר, תעשו קריירה, תרחשו מקצוע, כאילו המקצוע יותר חשוב מהיראת שמיים, כאילו המקצוע יותר חשוב מהקדושה, מהטהרה, מהזוגיות, כאילו המקצוע, כי כשאדם מתחתן בגיל מבוגר, הגמרא אומרת, גרוש וגרושה שמתחתנים, ארבע דעות נמצאים בבית, כן? זה... גם שאנשים מתגרשים, עדיין החוויה הקודמת נמצאת איתם, והיא חיה איתם, והיא נוכחת איתם. ולא פעם שאני נמצא מדבר עם זוגות בנישואים שניים, אז אני שומע מהאישה או מהבעל, שלפעמים במילים ממש, כן? הבעל הוא משווה את האישה לאישה הקודמת, והאישה משווה את הבעל, הבעל הקודם, ואם הם נומסים, אז הם לא יעשו את זה בגלוי, אז הם יעשו את זה בתוך ליבם פנימה. וזה כמובן מונע מהם להגיע למצב ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. זה מפריע. זה נכון שאדם יכול לנקות את המחשבה שלו ולתאר את המחשבה שלו, ויש לו שליטה על מה שהוא חושב. אבל עדיין, הדבר הזה הוא דבר שמזיק ומפריע. ואדם צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא הזה, לא חלילה להגיע למצב שבו הוא מעודד את הילדים לעשות כל מאמץ. יש הלכה שאומרת שאדם צריך לתת לתת לביתו רכוש וכסף, ונהגו לתת לה איסור נכסים. מה זה איסור נכסים? עשירית מהרכוש, כדי שאנשים ירצו להתחתן, למרות שעל פי ההלכה כתוב שאדם לא מתחתן בשביל כסף, לא מתחתן בשביל ממון, אלא מתחתן באמת לשמה, אבל אנחנו חיים בעולם שאנשים בכל אופן מתחשבים בממון, בכל אופן מתחשבים בכסף, ואדם צריך לתת עשירית נכסיו, כדי שאנשים יקפצו על ביתו והתחתנו איתו. זאת אומרת, אדם צריך לעשות כל מאמץ מבחינתו כדי שאנשים יתחתנו. יש את הסיפור בגמרא מפורסם על רבי ישמעאל. יש את הסיפור על רבי ישמעאל שפעם אחת, סיפור מפורסם וידוע, אבל סיפור חשוב. הסיפור מספר עליו שפעם אחת היה זה אדם שהציע לו להתחתן עם בת אחותו. בת אחותו מותר אדם להתחתן. והם חשבו שהיא מתאימה לו, וכל אחד אמרו לו, תשמע, היא בדיוק מתאימה לך. כל כך הרבה פעמים אמרו לו את זה, לחצו עליו, עד שהוא אמר, אני נודר, לא התחתן איתה. באו וסיפרו לרבי ישמעאל. אמר רבי ישמעאל, למה הוא לא מתחתן איתה? אה, היא לא בדיוק הכי יפה בעולם. הוא מחפש נשים יפות. אמר רבי ישמעאל, זאת הבעיה? אז תיקחו אותה, בבקשה, למכון מכון הרזיה, תיקחו אותה לספרית, תיקחו אותה למניקור, לפדיקור, תיקחו אותה לחנות, תקנו לה בגדים מתאימים, תאפרו אותה. בקיצור, עשו מה שרבי ישמעאל אומר, והפגישו אותו עם הבחורה הנאה הזאת. הוא ראה אותה ואמר, וואו, אני רוצה אותה לאישה, אני רוצה להתחתן איתה. אמרו לו, רגע, אז נדרת, לא, אתה נדרת, לא התחתן איתה. אתה לא יכול להתחתן איתה. באו לרבי ישמעאל, ואמר רבי ישמעאל, הוא לא צריך התרת נדרים. אמרת הגמרא, בחר רבי ישמעאל ואמר, בנות ישראל נאות הם, אלא שהעניות נבלתן. אז ישאל אדם, מה, וכי זה העיסוק של רבי ישמעאל? רבי ישמעאל צריך להיות זה שעוסק בטיפוח יופיים של נשים כדי שיהיה שידוכים. כן, אם הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם יושב ומזווק זיווגים, כולנו מכירים את הגמרא, נכון? אותה מטרוניתה ששואלת, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם? אומרים לה, מזווק זיווגים. וכולנו מכירים את הסיפור של 300 עבדים ו-300 שבחות, והיא אומרת, זה הכי פשוט שבעולם, הנה זה וזה, זה מה. משדכת אותם לפי המחשב, והתוצאה, אנחנו יודעים שבבוקר כולם קמים, זה חבוט, זה מוכה, זה שבור, זה הבינה, שלזווג זיווגים זה לא מחשב, זה לחבר נשמות, לחבר להתאים שני אנשים שיכולו לחיות יחד כל החיים יחד, זה דבר מופלא. אם הקדוש ברוך הוא עושה את זה, אומר רבי ישמעאל, גם אני צריך לעשות את זה. אומרת הגמרא, וזה מה שהיה עושה שאול המלך. כתוב, בנות ישראל לשאול בחנה, המלבישכם שנים עדנים. שאול המלך, זה עניינו? המלך? בזה אתה עוסק? כן. כשאומר שאול, אני רוצה לבנות את בית ישראל, אני יודע שמה שיבנה את בית ישראל, מה שעתיד לבנות את בית המקדש, זה כמה שתהיה יותר קדושה בעם ישראל. ואם הדרך עוברת ללבוש שנים עדנים, זה המפתח, שבשביל זה יכלו עם ישראל יותר להקים בתים, אז אני אשקיע בזה יותר. אני אשקיע בזה. המדינה משקיעה, יש משרד שידוכים. יש משרד האוצר, יש משרד הבריאות, יש משרד תחבורה, ויש משרד השידוכים. עומד שלמה, שאול המלך, ואומר, אני מקים משרד שלם, שזה תפקידו, שאנשים תהיינה יפות, ותהיינה מולבשות יפה, ותנראות נאה, ותהיינה מותאמות, ודאי גם מכשירים אותן לא רק מחיצוניות, אלא גם מפנימיות. זה מה שהיה עושה שאול המלך, זה מה שהיה עושה רבי ישמעאל. וזה דבר מאוד חשוב, והוא מוטל בראש ובראשונה על ההורים. הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, לא לחינם. אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת את הגמרא, את מה שמקובל, שאם אדם משדך שלוש זוגות, יש לו גן עדן. כן? עד כדי כך שאומרים, כל זוג זה שליש גן עדן. זה לא לחינם, זה דבר שיש לו הרבה משמעויות. ומצווה גדולה לאדם להשתדל בנושא הזה, עם רבי ישמעאל, עם שאול המלך השתדלו בזה. אנחנו ודאי צריכים להשתדל. הגמרא אומרת שההורים צריכים ראשונה להשתדל בזה. עד כדי כך שהגמרא אומרת, בתך בגרה, שחרר עבדך ותן לה. מה זה שחרר עבדך? מה אתה תעשי אותה עם עבד? זה כמובן ביטוי חריף, לומר, תעשה כל מה שאתה יכול. כל מה שאתה יכול. לא להשאיר את המצב שאשתך בוגרת בבית ושערה מלבין. תעשה הכל, תמכור נכסים, תעשה. אין דבר יותר חשוב מזה. תשקיע בזה את כל מה שביכולתך, והדבר הזה ברור שהוא צריך לעשות מתוך רצון, לא כמובן מתוך כפייה, אבל הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. יש עוד בנושא הזה של זיווגים, כמה וכמה הלכות חשובות. כתוב בהלכה את מי אדם נושא. אז מאוד חשוב לדעת שהרבה פעמים אנשים באים לרבנים ואומרים להם, הרב, אני רוצה שתגיד לי, פלונית מתאימה לי? אני אומר לו, איך אני אמור לדעת בדיוק? אני אגיד לך את השם שלי ואת השם שלה, את השמות של ההורים וזה. ואני אומר להם, מה שהרב עליו השלום היה אומר, זה לא הדרך לבחון על פי השמות, אם היא מתאימה לך או לא מתאימה לך. הבחינה שצריך לדעת לבחון, זה אם היא יראת שמיים. והגם שכתוב בגמרא שאדם עיסה בת תלמיד חכם, וזה הדבר הכי מעולה וטוב, הרב היה אומר בימינו שבנות לא לומדות את כל הלימוד דווקא בבית, אלא לומדות בבתי ספר, באולפנות, במדרשות, במקומות חינוך. לפעמים הן לומדות, והן תלמידות חכמות, גם אם הן לא לומדו בבית של תלמידי חכמים. אז כתוב שכל מי שמלמד בין חברו תורה, כאילו ילדו, והיא יכולה לחשב בת תלמיד חכם, גם ש... לא למדה מהוריה, אלא למדה מרבותיה, ומהרבניות שלה. זאת אומרת, המציאות הזו שבה האדם נושא בת תלמיד חכם, זה לא בהכרח בת תלמיד חכם, ויש את ההגדרות ההלכתיות. ההגדרות ההלכתיות הן הגדרות של מידות, הגדרות של משפחה, אבל בעיקר שהיא יראת שמיים. כשאליעזר מחפש את רבקה, מה הוא מחפש? הוא מחפש מישהי כולה כמו בית אברהם, שפע, נתינה, אכפתיות, הראש שלה לא עסוק רק בעצמה. שתי אדוני וגם לגמליך ישקה. היא עסוקה בנתינה, לא כמו לבן שכל עניינו בלקחת, וגם כאשר... יעקב עובד בביתו, אז הוא כל הזמן חושב איך להשוק אותו. ממש לא. ממש לא. המטרה של אברהם זה אוהל עם ארבעה פתחים, לתת כל הזמן, להעניק, אכפתיות מהעולם כולו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, והתברכו בזרחה כל גויי הארץ. זה העניין שלו. זה העניין של אברהם, של יצחק, של יעקב, של בניו אחריו. לכן כאשר... אליעזר מחפש את המתאימה, את המתאימה לבית אברהם, אז הוא מחפש את הנקודה הזאת. ויש, תמיד הרב אליהו עליו השלום, אבא היה מספר, שכאשר יצחק זה דין, כן? כאשר יצחק רואה את רבקה מגיעה עם אליעזר, אז הוא שואל אותו, תגיד לי, מאיפה הבאת לי אותה? אז הוא אומר לו, זה הבת של בתואל, ומי האחים שלה? לבן? מה? הבאת לי מהבית הכי גרוע בעולם את האישה? לא מוצאת האישה יותר מתאימה? מהבית הכי הכי גרוע שיכול להיות, כתוב שלבן היה יותר גרוע מפרעו, אז מה הבאת לי את בת פרעו, הבאת לי? יותר גרוע. ובאמת למה דווקא שולח אברהם את אליעזר אל ביתו ואל משפחתו? למה לא לוקח את הבת של אליעזר? אליעזר הוא תלמידו הקרוב, למה הוא לוקח אותו מהבית של לכאורה הכי גרוע שיש? אז כתוב שכשמביאים את רבקה, כתוב, ויביאה האוהלה שרה אמו. הביא אותה לאוהל של שרה, וחוזרות כל הברכות שהיו בימי שרה לאותו אוהל. יש ברכה בעיסה, יש ברכה בנר, יש ענן קשור על האוהל. אז כשיצחק רואה שחוזרות כל המעלות לבית כמו שהיה בימי שרה אמנו, אז הוא מתפייס, הוא אומר, למרות שהיא בת בתואל ואחות לבן, אני שמח בה. יש איזה סיפור, הרב היה אומר שאליעזר נפגע, כשיצחק לא רוצה לקבל את רבקה. הוא אומר, תרחתי כל כך, השתדלתי כל כך ואתה לא רוצה, עד שאברהם הבטיח לו שיכנס חי לגן עדן, הכל יהיה בסדר. אבל באמת צריך להבין את העומק, מה פירוש ויביאה האוהל השרה עמו, ובאמת להבין למה דווקא אברהם שולח את אליעזר דווקא לבית אביו, כי רבקה היא באמת ממלאת מקומה של שרה. אברהם הוא שף על הכל, וגם שרה היא שף על הכל, אבל שרה היא תקיפה, כמו השם שלה, שרה, כן? היא תקיפה. וכשהיא רואה שישמעאל מקלקל את יצחק, כן? אז היא אומרת, גרש את האמה ואת בנה, כי לא ירש בן האמה הזאת ובני עם יצחק. והקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, שמע בקולה. למה? נכון, ישמעאל העתיד יחזור בתשובה, הכל נכון. עכשיו הוא מקלקל, עכשיו הוא לא בסדר. עכשיו הוא לא מתאים. בלי ששרה תהיה בבית, בית אברהם לא יכול להתקיים. בלי שתהיה אישה תקיפה, כמו שרה, בבית, לכן מיד אחרי ששרה הולכת לבית עולמה, בפרשה הזאת עצמה, אברהם מבין שהבית שלו לא יכול להתקיים לרגע. אם לא תבוא לפה רבקה, הבית התמוטט, הוא באמת מסתלק את השכינה. אותה ברכה שהייתה בעיסה, מסתלקת. אותה ברכה שהייתה בנר שדולק מערב שבת לערב שבת, מסתלקת. כי הברכה יכולה לחול רק כשיש שלום, יש שלמות. מתי יש שלום ויש שלמות? כשיש את אברהם, יש את שרה. כשאברהם עושה את התפקיד שלו, ושרה עושה את התפקיד שלה, ביחד יש בית שלם, ויש בו ברכה. וכששרה נפטרת לבית עולמה, אז באמת אברהם בוכה, כי עכשיו הכל הסתלק. הכל חוזר כשמגיעה רבקה. רבקה מביאה את התקיפות מבית לבן. את התקיפות, לבן הוא תקיף. לבן תקיף בשביל לקחת. לבן תקיף בשביל לנצל, הוא מרמה את יעקב. מהפעמים, כל התקיפות שלו נועדה בשביל לעשוק, לקחת. אבל רבקה תקיפה, תקיפה בשביל לתת. היא יודעת איך לשלב את התוקף, את העוצמה, את כל הקשיחות, את כל השררה הזאת שיש בבית לבן, ומביאה אותה לקדושה. לכן מיד אחרי פטירת שרה, אברהם שולח את אליעזר דווקא לבית הזה. כי כדי להבין, נישואים זה השלמה. אנשים לא צריכים לחפש בנישואים את הבת זוג שהיא תאומה סיאמית שלהם. ממש לא. הרבה פעמים בנישואים זה אנשים שונים. ממש שונים. שונים שמשלימים. זה הגדולה. אנשים שונים שמשלימים אחד את השני, זה הזיווג של האבות. מי שיסתכל על אברהם ועל שרה, אלה שני טיפוסים שונים. יצחק ורבקה, אלה שני טיפוסים שונים. אלה שני טיפוסים שונים שהם ביחד בונים את בית ישראל. כן? אותו דבר אנחנו רואים אצל יעקב והאימהות. אלה שני טיפוסים שונים שביחד זוכים להשלים וליצור מציאות שלמה. וזה עצה באמת לכל אנשים שמתחתנים, לדעת, כשאתה מחפש את בת הזוג שלך, לדעת מה לחפש. ולדעת שהקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים, הוא זה שדואג להמציא לך את האישה המתאימה לך. את האישה המתאימה לך. ואדם צריך באמת להשתדל מאוד בנושא הזה ולהתפלל על זה. וכשהיו שואלים את הרב עליו השלום, מה לעשות? הוא אומר, חיפשתי ולא מצאתי. אז הרב היה אומר, יש גם סגולות. זאת אומרת, מה הסגולות שהרב עליו שלום היה אומר? תפלל מנחה בכותל. למה מנחה? מכיוון שמתי יצחק מוצא את רבקה? הרי אליעזר הולך לדרכו. אבל כשאליעזר הולך לדרכו, יצחק מתפלל שאליעזר יצליח בדרכו, כן? ובאמת אליעזר רואה שהשם הצליח דרכו. אבל באיזה אופן מצליחה דרכו? יצחק מתפלל, איפה מתפלל? כתוב שהוא מתפלל בשדה. ביצא יצחק לסוח בשדה. מה זה השדה? השדה זה מקום המקדש. כתוב שאברהם קראו הר, יצחק קראו שדה, יעקב קראו בית. כן? הוא מתפלל במקום המקדש, הוא מתפלל שם על הזיווג, וכשהוא שם, הוא זוכה ורואה את רבקה שבאה עם ארוחת גמלים. למה דווקא שם? כי בית המקדש זה המקום שהוא נועד להביא לעולם את הזיווגים. זה לא רק שהזיווגים בונים את בית המקדש. כל המשמח חתן וקלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. בית המקדש הוא זה שמביא את הזיווגים. כן? כשנחרב את המקדש, אומר ירמיהו, לא ישמע במקום הזה לא כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. כך הוא אומר, זה מה פירוש חורבן בית המקדש? חלילה. שלא יהיה שידוכים, לא יהיה זיווגים. אז זה הדדי לשני הכיוונים. לכן יצחק מתפלל דווקא שם. כי מהמקום הזה שבו הקרובים, שהם כמו איש ואישה, מהמקום הזה שבו יש קודש בריך ושכינתה, מהמקום הזה יש אך בי שפע. לכן אומר הרב, יצחק תיקן תפילת מנחה, ותוך כדי תפילת מנחה, במקום המקדש, הוא זוכה לזיווג, אם אדם רוצה להתפלל לזיווג טוב, יתפלל תפילת מנחה במקום המקודש הזה. הזכרנו היום קצת מהלכות שקשורות לזיווג, ובעיקר את גיל הזיווג, ובעיקר את ההשתדלות שיש לכל אחד ואחד לעסוק בזיווג. אני זוכר שכמה פעמים שאלו את הרב עליו השלום, האם מי שעסק בזיווג צריך לשלם לו? אז באמת אדם אומר, אני לא רוצה שלמו לי, אני אעשה את זה לשם שמיים, אני רוצה לעשות מצווה, לא רוצה שיתערבב במצווה הזו שום דבר אחר. אבל אלה ששידחו אותם, החתן והכלה, צריכים להשתדל לשלם למי ששידך. למה? זה בסוף, מדרבן אותו גם למקרים אחרים. הוא השתדל, הוא התאמץ, תשקיע, תן לו. תן לו, זה חשוב לעזור למי ששידך, לשלם לו כדי שיהיה לו מוטיבציה עוד להתעסק בדבר הזה. אם הצליח פעם אחת, מצווה גוררת מצווה, וזה באמת חובה על כולנו להשתדל כציבור, כמה שיותר, להשתדל בזיווגים טובים, יהיה רצון שמתוך כך נזכה לבניין בית המקדש, לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמת יהודה סרג' בת חומסה דניז מרסל, שנפטר השבוע, ולעילוי נשמת שלום חי שרלו בן גמרא, רוח השם תנחם בגן עדן, אמן ואמן.